שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השעה הימית, עם היום קצת אתגרים ועיכובים במערכת, אז ככה שהכותרת של היום, הנושא של היום זה, מה עושים כשדברים מתפרקים, בסדר? קורה, פתאום אדם מרגיש, לא יודע מה, הכל קורס, כל דבר שחשבתי שהוא בטוח, כל דבר שחשבתי שאני יכול לבנות עליו, כל דבר שהרגשתי טיפה יציב, פתאום גם זה מתרועע. גם זה מתחיל לנוע, ואתה מרגיש מה יהיה איתי, איך אני עובר את התקופה הזאת. ספר מעניין שיצא לי ככה לעבור עליו, של אישה בשם פאמה ג'ודרון, או צ'וטרון, חמוד, ספר נחמד, מה עושים כשדברים מתפרקים? הרעיון הוא, ניקח את זה לחיים שלנו, כאשר בעצם הנקודה העיקרית היא, לפעמים יש רגעים שאתה מקבל מן סתירת לחי. סתירת לחי שבעצם מאפסת אותך, וגורמת לך להחליט, את ההחלטות הנכונות ברגעים היותר מאתגרים. שמו... אוקיי, אז יש קצת דילי, חמוד, אוקיי. אני שומע את עצמי עכשיו פעמיים, נהדר. בסדר גמור, אז אנחנו ממשיכים עכשיו, בואו נתחיל בסיפור הכי טוב, סיפור, וזה סדר לנו את הדברים. נהג מונית שהייתה לו המשמרת האחרונה, זהו, הוא מקבל בקשר, לך תאסוף מישהו בדירה פרטית ברחוב כך וכך בארצות הברית. הוא מגיע עם המונית שלו, זה הנסיעה האחרונה שלו, כבר עדיין רוצה לחתוך הביתה, הוא עייף. הוא מגיע ואף אחד לא מחכה לו ברחוב. והוא מצפצף, אף אחד לא מגיע, שוב פעם, מצפצף, עדיין אף אחד לא יוצא, בכל זאת, מה, לנסוע, להישאר, הוא מודיע בקשר, נו, מה קורה? אף אחד לא מחכה לי פה. אומרים, זה, מישהו אמורה לחכות לך, אישה מבוגרת, ככה זה נשמע בטלפון, מישהו אמורה לחכות לך פה. טוב, הוא מחליט לצאת מגדרו, תקשיבו טוב, הוא יוצא מהרכב, והוא הולך לעבר הבית, זה בית פרטי, אז אין הרבה אפשרויות לטעות, הוא יוצא מהרכב, מגיע לבית פרטי קטן, דופק בדלת. ואז הוא שומע קול חלש, ככה מאחורי הדלת, אני כבר מגיע, ואז הדלת נפתחת. כשהדלת נפתחת, הוא רואה אל מולו אישה מאוד מבוגרת. הוא מצליח לראות מאחורי האישה הזאת, שהבית ריק לגמרי, כמעט. יש שם ספות, אבל שהן עטופות ככה באיזשהו סדין, יש שם ארגז עם קופסה כזאת יותר, עם כל מיני דברים, כמו תמונות, והאישה המבוגרת נראית כזאת סביב גיל 90, נמצאת ככה עם מזוודה קטנה, והיא אומרת לו, אני אשמח אם תוכל לעזור לי עם המזוודה. טוב, הוא לוקח את המזוודה שלה, האישה המבוגרת הולכת, היא נועלת, והיא יוצאת אחריו. הם מגיעים למונית, מתיישבת מאחורנית, ואז הנהג מונית שואל אותה, לאן את צריכה? אז היא אומרת לו את השם שלה, הוספיס, שלשם היא צריכה להגיע. הוספיס, פירוש דבר, זה מקום שנקרא בלשון רחוב, סוף הדרך. כאילו, הבנתם את הרעיון? זאת אומרת ששם בעצם אנשים מגיעים כדי לסיים את חייהם. היא מסבירה לו, הרופאים אמרו שאין לי עוד הרבה זמן לחיות, אז אין לי מה להישאר בבית ואני צריכה להגיע למקום הזה. אבל תעשה לי טובה, אני מבקש ממנו. תיסע דרך מרכז העיר. אז מלא, אבל גברת, זה פשוט מאוד מעריך את הדרך, את יודעת. כאילו, אנחנו יכולים פה להסתובב, אנחנו נגיע הרבה יותר מהר. דרך מרכז העיר זה הרבה יותר ארוך, זה יעלה יותר כסף. היא אומרת לו, זה פעם אחרונה כנראה, שאני אעבור דרך מרכז העיר. אז אני רוצה ככה להיזכר ולהיפרד. טוב, נהג המונית שלנו, הבין, תקשיב, יש לי פה חתיכת סיפור, מה שנקרא. קיבל את המונה, והם התחילו לנסוע. הם מתחילים להגיע ככה, תלו, במרכז העיר, ואז היא אומרת לו, הנה פה היה תחנות הגלידה שאני ובעלי היינו הולכים, הנה כאן הבית ספר שהילדים שלי למדו, היא ממשיכה, והנה, הדירה הזאת, זה הייתה פעם הדירה, מספרת לו שלב אחרי שלב, הוא נוסע לאט, לאט, ואחרי שעה וחצי של סיבוב בתוך העיר, היא אומרת לו, זהו, אני כבר עייפה, תיסע להוספיס. הוא נוסע לשם, כשהוא מגיע, אז היא אומרת לו, תודה רבה, כמה אני צריכה לשלם לך? אז אומרת, לא צריכה לשלם משום דבר. אז אומרת, אבל זה, אתה צריך להתפרנס. הוא אומר, יהיה לי מספיק נוסעים, הוא עוזר לה לרדת, להוריד ככה את העגלה, והוא מוביל אותה, את המזוודה שלה עד, עד, עד תוך ההוספיס הזה, והוא נפרד ממנה, כמו שהוא אומר, כאילו נפרדתי מאימא שלי, או סבתא שלי, כל אחד לפי הגילאים שלו, והוא חזרה למונית, הוא אומר, לא יכולתי לחזור הביתה. המשכתי להסתובב ככה, אתה יודע, עם מחשבות, שתראה מה זה, איך החיים לפעמים עוברים מאוד מאוד מהר, תחשוב, זו אישה שהיא סיפרה לו את כל החיים, את כל הפעילויות שלה, ופתאום, אתה יודע, זה נגמר. וכשזה נגמר, זה נגמר. אבל עבורנו יש רגעים שאתה מתחיל להעריך יותר נכון את מה שהיה לך, או את מה שיש לך. לא צריך לחכות שחס ושלום יקרה משהו, אבל בואו נתחיל להעריך את מה שיש. ולמעשה מתחילים להעריך הכי הרבה, חס ושלום, אבל כשהדברים מתפרקים, ופתאום מה שהיה כל כך מובן מאליו, מה שלקחנו אותו כמובן מאליו, משהו אפילו לא הערכנו, שפתאום זה מתחיל להתערער, אז אתה מתחיל להסתכל אחרת על כל התמונה. ולכן עבורנו, אנחנו ננסה לגעת בכמה נקודות, כדי לדעת באמת איך להסתכל, נכון? מה עושים כשהדברים מתפרקים? אז נקודה ראשונה, בואו נסתכל על זה ככה, שלפעמים דווקא הנפילות, דווקא הרצפה שאתה נופל עליה, היא השלב הטוב ביותר לייסד בית חדש. עוד פעם, נפלנו, נכון? קיבלת מכה, אבל האדמה אשר אתה עומד עליה, מה שנקרא, עליה תבנה עכשיו התחלה חדשה. כי לפעמים דווקא סתירת לחי, דווקא שמשהו מתפרק, זה פותח לך אפשרויות אחרות. ככה מסביר הבת עין, אותו מפרש על התורה, כאשר הוא שואל, מדוע בכלל בורא עולם, אתה יודע, שינה את דברו. מה הכוונה? בואו נקרא לכם, הרי אנחנו יודעים שבלעם בשלב מסוים אלוקים אומר לו, אתה לא הולך איתם. אומר לו בורא עולם, לא תלך עמהם. זאת אומרת, מגיעים הרי השליחים מבלק לבלעם, והם מבקשים לו, תקשיב, רוצים לזכור את שירותך, בוא, אתה יודע, תקלל פה בשעות הפנאי. והוא, אתה יודע מה, שנייה, אני צריך לשאול את אלוקים, אני לא עושה דברים על דעת עצמי. תראו, תכף נדבר על הדרגה שלו. אבל הבן אדם הזה, בלעם, רוצה לשמוע מה אלוקים אומר לו, ללכת או לא ללכת, ומה שאלוקים יגיד לו זה מה שהוא יעשה. אלוקים אומר לו, אתה לא הולך. טוב, אומר, אני מצטער, אני לא יכול ללכת, אבל הם הבינו שמה זה לא יכול ללכת. זה כמו במסחר, שאתה מציע למישהו, תשמע, אני רוצה לקנות את הרכב שלך בסתם דוגמה, 30,000 שקל, הוא אומר, לא מוכר, לא מוכר. אין בעיה, אז מחר אני אביא לך 40,000 שקל ואתה תמכור. אז זה מה שהם עשו, למחרת הם הרי חוזרים, עם צוות מתוגבר, עם, אתה יודע, אנשים רציניים יותר, ואז כבר אלוקים אומר לו, אם לקרוא, אם לך באו האנשים האלה, קום ולך איתם. פתאום אלוקים משנה דעתו. כאילו, מה? אמרת לו לא. אז כביכול, כביכול, שאלוקים יעמוד בדיבורו, אני רוצה להבין מה. אז נכון שיש גמרא שאומרת, שעל זה נאמר, בדרך שאדם רוצה לך מוליכין אותו, אם אתה כל כך רוצה, זה לא משנה לאן, לטוב או למוטב, אני לא אחזיק אותך, מה שנקרא. זה צריך זכויות שאלוקים יחזיק אותנו. בקיצור, אז אלוקים משנה את דעתו. אומר הבת עין, אני אגיד לך למה הוא משנה את דעתו. האמת היא שאלוקים כן רצה שבלעם יברך את עם ישראל. יש בזה עניין. רק הבעיה היא שהבן אדם כל כך משוקע בשטויות שלו, בתאוות שלו, בגועל נפש, מה שנקרא, שהברכות שלו לא יעלו ולא ירדו בכלל, זה לא יתחיל בכלל. אז הוא צריך לעבור איזשהו תהליך של זיכוך. איזה תהליך? ביזיונות. בהתחלה שבאו להזמין אותו, אז זה לא היה מכובד, תבין, תחשוב, מזמינים עכשיו איזשהו שגריר, להבדיל, הנשיא, לא יודע מה, בוא, תתארח עכשיו באיזשהו מקום. אז אתה יודע, צריך שיהיה משלחת, עומת ביידן צריך להגיע לארצנו הקטנטונת, כולם מתכוננים, כולם מתרגשים לקראת ג'ו ביידן, תבין? יופי, אז שזה, יעשו לו קבלת פנים, בשדה התעופה, כל הגוורדיה, ואם שולחים לו את הרכב, יש לו רק נהג. ג'ו, מה העניינים? זה אני, בוא, אני אקח את פה סיבוב, כמו איזה משולח כזה, אה? נו, אז ברור שזה לא מכובד. אז כמה שבהתחלה בלעם שלחו אליו אנשים לא הכי מכובדים, אז זה היה עבורו ביזיון מספר אחד. ביזיון מספר שתיים, כאשר האתון פותחת את פיה ונותנת לו שיחת מוסר. לא תגיד לי מי זה מישהו מהאתון שלו, מגלה את כל הדברים, רק שימש שם דברים לא פשוטים. בקיצור, זה ביזיון מספר שניים. כאשר אדם מקבל ביזיון, כאשר הוא עובר משהו קשה, אז הברכות שלו עכשיו, יש להם סיכוי להתקיים, וזה מה שאומר פה הבת עין, ומחמת אותה בושה, נסתלק ממנו קצת מהמידות הרעות, עד שהיה יכול הוא לקיום לברכותיו. טוב, אז בואו נבין דבר ראשון, יקיריי, כאשר הדברים מתפרקים. אז אמרנו שקודם כל זה בסיס יציב כדי לבחון את החיים שלנו עוד פעם, להבין מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, לא להתבלבל, לא להרים ידיים ולא להישבר, כי אנחנו נוהגים לברוח. מה קורה? אנחנו לא אוהבים שלא כיף לנו. לא נוח לנו, קשה לנו, בוא נברח. לא לברוח. אתה נשאר ומתמודד. לא רק מתמודד, אלא גם משתפר בעקבות המשבר הזה. אז רואים שאפילו אם יש ביזיונות, הביזיונות בעצם מעוררים בך כוחות אולי, או יכולות שלא היו בך לפני כן. נהדר. דבר נוסף, דווקא בזמן שדברים מתפרקים, אדם מגלה בעצמו כוחות אולי, שהוא לא הכיר לפני כן. ראיתי כתבת בבי-בי-סי ניוז, שלחו כתבה, שהכתבה הייתה שאישה, אני אתן את הכותרת של הכתבה, אישה הרימה 20 פעם משקל גופה. הרימה רכב 20 פעם משקל גופה. אישה בת 23, הרימה רכב? איך הצליחה? למה הרימה? מה זה קשור אלינו? צריך להפסקה קצרה וכבר חוזרים.
We've been returned to Israel and are like dreamers. All the leaders of the world are trying to understand how. While our people flood back in from all the nations, and after centuries of tears, we see you, Hashem, in everything, and await your warm embrace of full redemption.
חזק, עם של קדושה, יש אמונה, גם יש תקווה, והדרך עוד היא ארוכה. על הארץ הקטנה ושבו הבנים אל אבותם אין חורבן לגאולה אלפי שנים תפילה גדולה ובעין יש דימה של לחמה
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו. טוב, מי שעכשיו יצטרף אלינו, מה שנקרא, אלינו קצת ג'אג'ויים, התחלת התוכנית, יום מיוחד היום, לך אני גם קנתי בבוקר, הגעתי לזה, פתאום נראה שכל הדפים של התוכנית, אוקיי, נשארו בבית, נהדר, וקצת הפרעות בחיבורים פה בתוכנית בהתחלה. אז זהו, עכשיו אנחנו הכל בסדר. תקציר מי שהפסיד. אנחנו מדברים היום על מה עושים כשהדברים מתפרקים. חס ושלום, אתה רואה, אפרופו, כן? יש דברים שמתפרקים, ופתאום אתה רואה שהעולם שאתה כל כך בטוח בו, מאוד שברירי, בסדר? אז אולי כדי להודות קודם כל על מה שיש. אל תיתנו לדאגות של מחר להרוס לכם את החוויה של היום, בסדר? אבל רמדנו על אותה אישה מבוגרת שבעצם לוקחת הנהג מונית לנסיעה האחרונה מביתה להוספיס. נסיעה אולי שמשנה במידה מסוימת את החיים של אותו נהג, וגורמת לו פתאום להסתכל אחרת על כל החיים, כאשר היא בעצם מובילה אותו דרך סיפור חייה באותה עיירה, ועבורנו לדעת שלפעמים, אתה יודע, הדברים נגמרים. כל דבר טוב נגמר בחיים. אז לפחות שוב נעריך את הזמן שהיה, נלמד ממנו, נדע להעביר אותו הלאה, מצד אחד. מצד שני, כשדברים מתפרקים, למדנו מבלעם, שבלעם היה באמת לא אדם מרומה מעם. בדיוק ההפך, מוגדר כבלעם הרשע. למרות שהוא היה כזה רשע, אנחנו צריכים את הברכות שלו. ככה רצה בורא עולם שהוא יברך. אבל לאדם כזה גם יברך, הרי אין מה שוות הברכות שלו. אלא, שוב, אם הוא יעבור זיכוך כלשהו, איזה זיכוך שדברים מתפרקים. פתאום האגו קצת מתפרק. למדנו שזה היה פעם ראשונה, כך מסביר הבת עין, פעם ראשונה כאשר בעצם בלק שולח אליו אנשים לא מספיק מכובדים לפי חבודו, ואחרי זה האתון שפותחת את פיה ונותנת לו שיחת מוסר, קיבלת ביזיונות, דברים התפרקו לך, אופה. עכשיו אמרנו, נפלת לרצפה, מפה אתה יכול להיבנות, ולהיבנות כמו שצריך. אבל בשביל זה צריך להבין שלפעמים דווקא השבירה תגלה בך כוחות. ואז אמרנו, כתבה שפורסמה בבי-בי-סי ניוז, שאישה בת 23 בשם, אני חושב לה, קילה סמט. קילה סמט זה השם שלה, אישה שנהגה ברכב, ובן זוגה יושב לידה, ונוסעים, ובשלב מסוים משהו השיח את דעתה, החליקה בכביש, פגעה בעץ, והרכב התהפך. עכשיו, הרכב התהפך בלי תיאורים יותר מדי גרפיים, בכל זאת אנשים נוהגים עכשיו, או סתם אנשים רגישים, בוא. הרגל של הבן זוג היה בחוץ, הייתה בחוץ. וכשהרכב התהפך, בסדר? אז הרכב נפל על הרגל שלו, בסדר? התהפך על הרגל שלו. והוא כמובן נענק מכאבים. אותה קילה, אותה אישה, יצאה מהחלון שלה, הרכב שוכב על הצד, כן? היא יוצאת מהחלון שלה, היא עצמה נפגעה, היא עצמה בהלם מהתאונה, אבל בכל זאת יש פה משהו שמצריך את הכוחות שלי, היא יוצאת מהחלון, עוברת לצד של הבן זוג, מרימה את הרכב, הוא שולף את הרגל והוא יוצא. מה זה הרימה את הרכב? מה מדובר פה? על איזה הרקולס? זה אישה בת 23. הכותרת הייתה, אישה הרימה רכב 20 פעם משקל גופה. 20 times body weight, זה הייתה הכותרת. 20 פעם משקל גופה, איך זה יכול להיות? יקיריי, דווקא שדברים מתפרקים, הכוחות שלנו מתגלים. נהדר. ואז אנחנו צריכים להבין שלא להתרגש מזה שהדברים מתפרקים. אבל חשוב שמישהו שישים לנו יד על הכתף. ושלחו לי תמונה מאוד מרגשת, אולי אתם מכירים אותה, קצת תמונה מ-1995 למניינם, שתי תאומות שנולדו, קיירי וברל ג'קסון, שתי תאומות שנולדו 12 שבועות לפני הזמן שהם היו אמורים לצאת לאוויר העולם, לכן הם נולדו כפגיות וכפגה, שמו אותם כל אחת באינקובטור שונה. אז הבעיה הייתה קרל, אחת הילדות, התפתחה יחסית יפה והתחילה להתייצב, למרות שהייתה טרם זמנה, אבל ברל, השנייה, לא ברל, 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 היא זאת שפחות התפתחה, ופתאום המצב נהיה קשה, וככה זה החוק שם בארצות הברית, שכאשר, למרות שהן תאומות, והן היו יחדיו 6 חודשים, מפרידים אותם, וכל אחת באינקובטור שונה, והרופאים קצת הרימו ידיים. הבינו שלפעמים קורה שתאום אחד או תאומה אחת יותר חזקים, והשנייה פחות, כמעט רצו להתייאש, וניסו כל מיני דברים, שמו עליה סמיכות, חימומים כאלה, דברים כאלה, ושום דבר לא עזר עד שאחות אחת עשתה משהו שאף אחד לא חשב בכיוון, אולי אפילו גם היא לא. אבל שוב, שהדברים מתפרקים, אתה מגלה דברים שאולי בצורה יצירתית שאתה לא חשבת על זה. היא לוקחת את ברל, אותה תאומה חלשה יותר, ושמה אותה באינקובטור של אחותה, של קרל הזאת. שתיהן פגיעות, כן? אבל בשלב מסוים, יש את התמונה הזאת, תמונה מאוד מרגשת, קרל, התאומה החזקה יותר, מרימה את היד שלה, מדובר פה על פגיעות, כן? בתוך אינקובטור, ושמה את היד שלה על אחותה. ופתאום המצב התחיל לאט לאט להשתפר. עד כדי כך השתפר, עד שהשאירו את שתיהן, ושתיהן הגיעו למצב בריאותי תקין, בגלל מה? בגלל הרגשה שמישהו שם עליה את היד. נכון, תחשבו, הם היו ביחד 6 חודשים, אבל אז קרה פה משהו, אבל לפעמים כל אחד מאיתנו, ברגעים שהדברים מתפרקים, צריכים מישהו שישים עלינו את היד על הכתף. ובמילים אחרות, יגיד לנו, הכל בסדר. אנחנו נעבור את זה ביחד. ואם אין לכם מישהו כזה, וזה גם הסיבה שאנחנו מתפרקים, כי אתה מרגיש לבד, או שתשים על עצמך יד, או שתרגיש שבורא עולם שם עליך את היד, והוא לא מפקיר אותך, חס ושלום. אתה תעבור את התקופה הזאת, זו תקופה מאתגרת, נכון. לכן חז"ל כבר לימדו אותנו, אתה רוצה לעבור תקופות מאתגרות, תהיה מתלמידיו של אברהם אבינו. 10 ניסיונות הוא עבר, 10 ניסיונות מאוד מאתגרים, ומה שמבדיל את תלמידיו של אברהם אבינו, מתלמידיו של בלעם הרשע, כידוע, 3 תכונות אופי שמביאה המשנה במסכת אבות, מתלמידיו של אברהם אבינו, זה יעבורנו 3 דברים כדי לצייד את עצמנו בכלים, כדי לעבור תקופות קצת מאתגרות, עין טובה, רוח נמוכה, ונפש שפלה. כך אומרת המשנה, כל מי שבידו 3 דברים הללו, מתלמידי אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים, מתלמידי בלעם הרשע. אז מתלמידיו של אברהם, כולם מכירים את זה, עין טובה. קודם כל, אם אתה מרגיש שהדברים מתפרקים, שיהיה לך עין טובה. עין טובה גם על עצמך, גם על אחרים, גם אם מישהו עשה לך ואמר לך, אם אתה שבת רק מתעצבן, רק שונא, רק מקנה, אתה רק הורס לעצמך עוד יותר, אתה מחריף את המצב, מה שנקרא, אז עין טובה, דבר ראשון, רוח נמוכה, רוח נמוכה זה קצת ענווה, אם דברים מתפרקים, סימן שאולי אנחנו צריכים לעבור פה שיעור בענווה, לדעת שהכל משמיים והכל לטובה, לחשוב, הנה, אני הייתי מסוגל ככה, ואני הייתי עושה ככה, והכל היה בשליטה, אז בואו, נותנים לנו קצת צניעות, מה שנקרא, ולהבין שלא הכל בשליטה שלנו, אם בכלל, והדבר האחרון, זה נפש שפלה. נפש שפלה, זה לא הכוונה להרגיש מושפל, ממש לא. אלא הכוונה היא לדעת להסתפק במועט. בסדר, אני לא חייב את כל מה שהתרגלתי אליו, זה נחמד, אבל שיהיה לי קצת נפש שפלה, קצת צניעות, קצת ענווה ועין טובה. תחשבו איזה איכות חיים הייתה לנו, אם היינו את 3 דברים הללו. אנחנו נשמח תמיד שלנו יותר, ושנוכל לתת, שנים אינם נותנים ולא מה מקבלים, אבל עדיין זה לא סותר. עין טובה כלפי עצמך, כלפי הצלחות של אנשים אחרים, נפש נמוכה, נפש, איך הגדרה? רוח נמוכה קודם, רוח נמוכה אחרי זה נפש. רוח נמוכה, הכוונה היא באמת את הענווה הזאת, ונפש שפלה, נפש קשורה לתאוות של האדם, זה יותר צניעות ויותר נסתפק במועט. אבל דבר אחרון אני אגיד לכם, מחלקים לפי מתנות משמיים. השאלה מה אנחנו עושים עם המתנות האלה. מתנות זה הזדמנויות גם. חזן אומרים הרי שאחד מיסודי התורה, שבורא עולם מנבא בני אדם. זאת אומרת, בוא נקרא לכם את הרמב״ם. הרמב״ם ביסודי התורה אומר כך, מיסודי התורה, מיסודי הדת, להאמין שהקדוש ברוך הוא מנבא בני אדם. בסדר, תחשבו. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיש מושג שנקרא נביא. נביא זה אדם שאלוקים מדבר איתו. בוא. להירגע, לא בדור שלנו, נכון? אני כבר לא מאז חורבן בית שני, כבר אין לנו את הדבר הזה, אפילו בית ראשון, אז אנחנו צריכים להבין ש... אבל היה ויש כזה רעיון ביסודי הדת, שאלוקים מנבא בני אדם, וככה אני יודע מה אלוקים רוצה. כי אלוקים יכול היה לברוא את העולם, ואתה יודע, תן לי לנחש. לא, הוא לא נתן לך לנחש, הוא נתן לך הוראות יצרן, דרך אנשים שנקראים נביאים. כאשר משה רבנו כדוגמה, אבל כל עם ישראל במעמד הר סיני כדוגמה אחרת, אבל ככה לאורך כל הדורות, כמו שהגמרא מסכת מגילה אומרת, ש48 נביאים, 7 נביאות, אבל היה גם כפליים יוצא מצרים, זאת אומרת, היה הרבה מאוד נביאים, מי שנרשם, שאנחנו מכירים אותם, זה נבואה שנצטרכה לדורות כידוע. אבל, בוא נבין מה הדרגה, איך, אולי אני יכול להיות נביא הרב, אני יכול להיות נביא כבוד הרב, אז בוא נתת תנאים. התנאים אומר הרבם כך, אין נבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה. קודם כל צריך להיות מלא, אבל מלא וגדוש בחוכמה. לא רק חוכמת חיים, זה יפה, זה חמוד. חוכמת התורה, להיות באמת בקיא בכל מחמני התורה, פשט, דרש, רמז וסוד, עמוק עמוק בכל חוכמות העולם הזה מצידי גם, אין לי בעיה. אבל אז גדול בחוכמה, גיבור במידותיו. גיבור, לא גיבור, עכשיו הוא יוצא סרט מטכל. הוא גיבור במידותיו, הכוונה שולט על שנאה, קנאה, אהבה, כל המידות כולן גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. שמעתם? אין מצב כזה שהיצר הרע יפיל אותו. תקשיבו, אם יהיה לי יום אחד כזה, אני כבר ממש מאושר. לא שנה כזאת, שבוע. יום אחד שיצר הרע לא יפיל אותי בכלום, אימאלה, איזה יום, תודה השם. אז הנביא צריך להיות אחד כזה שיצר לא מפיל אותו בכלל. אוקיי. אחרי כל התכונות האלה, גיבור במידותיו, חכם, איך בלעם נהיה נביא? אתה יכול להסביר לי? איך בלעם הרשע היה נביא עם כל אלה תכונות שאתה צריך שזה אדם מורה מעם? אלא מסברים חזל שיש הבדל בין נבואה שאדם משיג על ידי עבודה, לבין נבואה שאלוקים נותן לבן אדם, על מנת למלא שליחות, נקרא לזה ככה. בלעם לא היה לו אף אחד מהמידות האלה, אבל כן הוא נבחר, סיבה כזו או אחרת, הוא נבחר להיות שליח, עד כדי כך, שלא יגידו אומות העולם חזל, שרק לנו היה משה רבנו, ואם היה להם כזה אחד, אז הם היו מתנהגים אחרת. בבקשה, קיבלתם מה שרציתם, נו, בואו נראה את ההתנהגות שלכם. אז בלעם קיבל מתנה, קיבלת נבואה, לאן אתה לוקח את זה? לא חבל? לכן אומר המדרש שהיה פעם איזשהו אדם אחד שהלך מארץ ישראל לבבל, והוא בשלם מסוים מבבל לארץ ישראל, והוא רואה שתי ציפורים רבות. וציפור אחת הרגה את חברתה. היה רצח בדם קר. ואז הציפור שרצחה את חברתה, הולכת ולוקחת זרד עץ, משהו מיוחד כאן, איזשהו צמח מיוחד, שמה על פיה של חברתה, ואופ, הציפור חיה. מחיימת עם הצמח הזה, אותו בן אדם לקח את הצמח הזה, והבין, יש לי ביד, אני לא מאמין, יש לי ביד כמו מתי קסמים, שמאיר מתים, אני הולך להחיות מתים עכשיו, תעצרו אותי, הוא הולך בדרך, ואז אומר המדרש, הוא רואה מה? יפה, הוא רואה אריה מת. בוא ננסה את זה עליו, שם על האריה, בופ, האריה מתעורר וטורף אותו, שלום על ישראל. לפעמים נותנים לבן אדם מתנות, אל תזרוק אותן, אל תשתמש לזה על שטויות, קיבלת חוכמה, קיבלת, לא, כל אחד מתנו יש לו מתנות, כל אחד קיבל משהו של השני אין, בואו נחשוב איך אני יכול להשתמש במתנות האלה, על מנת לעזור, על מנת לחזק, על מנת לתרום, כל אחד זה בחוכמה, זה בכסף, כל אחד מתנו קיבל משהו כדי לשרת אחרים, ואם אני לא משרת אחים חס ושלום, אולי זה הסיבה שדברים מתפרקים, כדי שאני, אתה יודע, אם לא השתמשתי בהם נכון, אז אני אומר, טוב, אתה לא מעריך את מה שיש לך, אתה משתמש בזה רק לעצמך, אז חס ושלום, אולי בגלל זה, אז בוא נקבל על עצמנו, רק, באמת, לקבל מנת לתת, לתת ולהיות שליחים טובים, לכל העולם הזה, כי כולם הרי בריאות של הקדוש ברוך הוא, ואם נדע, להעריך נכון את החיים, לדעת נכון שקשה, אבל אתה לא בורח, את לא בורחת, את מתמודדת. ולא רק המטרה בסוף היא חשובה, אלא גם הדרך. אם נעריך את הדרך, נלמד להודות על כל דבר קטן, נהיה עם עין טובה, רוח נמוכה, רוח שפלה, ונפש שפלה, דיברתי כבר, אז החיים ירו אחרת. טוב, הזמן שנגמר, אז אני חייב לסיים. תודה רבה למוטי קופר, טכנאי, תודה רבה לאורז קוין על הדיגיטל, ונתראה משתמע בעזרת השם. תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.
בפסגת ההר שוכנת לבטח מול נופים ירוקים מעיינות לשרים ציורי מנגינות מרקדים לה בפתח קבלה וניגון כאחד מתאחדים בפניה נראים סגנונות אנשים מנגינה של כנר מובילה אל ההר הסמטאות מנגנות עתיד ועבר צפת
מתנגן הציור, חבויים בתוכה אנשים של סיפור. היא עבר ועתיד מגלה הנעלם, אין עוד כמוה בעולם, אין עוד כמוה בעולם. הדוד כבאיר מספרת לך שיר, נבואה וחלום, ציפייה לשלום. כל שבא בישרייך מספר את הסיפור על גגועים שעולים כמו תפילות יום כיפור. אחותנו היקרה, את תהי לאלפי רבבה, תפרחי, תגדלי, תמלכי מלוכה, הצלחה, תצלחי, תגלי גאולה. בצפת מתנגן הציור, חבויים בתוכה אנשים שסיפור. היא עבר ועתיד מגלה הנעלם, אין עוד כמוה בעולם.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי שני אורחים חשובים. האורח החשוב שלנו קודם כל זה מני בולטון. מני הוא ילד מיוחד, אתם תראו את זה לבד, שנולד כנגד כל הסיכויים, והתמודד כנגד כל הסיכויים, אבל זה הרבה בזכות ההורים. אבא שלו יוסף חיים בולטון, בעצם תחשבו, ילד בכור, אחרי חתונה, ברוך השם, אתה יודע, חיים יפים, כולם מתכננים, והכל אופטימי, הכל ורוד, למה לא? אז פתאום נולד ילד, ופתאום, אתה יודע, קצת מתפתח אחרת. מה אומרים הרופאים? מה אנחנו צריכים להגיד על זה? מה קורה בסוף? בוא נשמע את זה מהם. בוקר טוב, יוסף חיים.
בוקר טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב, אנדי.
בוקר טוב.
תספר לי קצת, יוסף חיים, איך הכל התחיל.
הכל התחיל כשמנדול, הילד הבחור שלנו, הוא נולד בלידה רגילה, ובערך בגיל 7 חודשים, התחלנו לראות שהוא לא מתפתח כמו שאר הילדים ולא זז. ואנחנו הלכנו לבדיקות, אנחנו לא רופאים. בסופו של דבר הגענו לרופא מאוד בכיר, ששלח אותנו לסדרה מאוד מאוד ארוכה של בדיקות.
איפה גרתם אז?
גרנו אז בכפר חב"ד. הוא שלח אותנו לבדיקה מאוד ארוכה, בדיקות, ואחרי בערך חודש של בדיקות מכף רגל עד ראש, מה שנקרא, הוא קרא לנו לפגישה. בפגישה ישבו שני פרופסורים, הוא ועוד פרופסור רציני, שאמרו שלפי כל הבדיקות אין סיכוי לילד. מעשיתי מוח, זה נראה לא טוב, מתפקודים של כל מיני דברים שאני לא יעלה את הזה, נראה לא טוב, והמצב רק ילך וידרדר. מנדול אז היה בערך בין 8 חודשים, 9 חודשים, והם אמרו שאם הוא יאכל, אם הוא ימשיך לאכול בכוחות עצמו בשנה הקרובה, זה יהיה נס. הם אמרו לנו, אתם זוג צעיר, יהיו לכם בעזרת השם עוד ילדים, הכל בסדר. בילד הזה לא, אין מה להשקיע.
איך אתם כזה דבר?
מה?
איך אתם מקבלים כזה דבר?
אני אגיד לך ככה, אנחנו לקחנו את הילד ויצאנו לאוטו, אני את הדרך לאוטו לא זוכר.
Okay.
ואני בדרך כלל אחד שזוכר דרכים, אבל הייתי בכזאת זה. כשהגעתי לאוטו, ראיתי את אשתי יושבת מאחורה עם הילד, והיא בוכה. ואני מסתכל על הילד ואני מבין שתשמע, הם אומרים שלא יהיה אופשרנס, לא יהיה חלקה, לא יהיה תספורת, לא יהיה בר מצווה, לא יהיה חתונה, לא יהיה כלום, כאילו, הכל. ואז אמרתי לאשתי שיש סיפור מרמדל פוטפס. רמדל פוטפס היה חסיד גדול מאוד, משפיע גדול מאוד בחבד. היורצייט שלו היה שלשום. והוא יושב בכלא הסובייטי הרבה פעמים, הוא יושב כי על הפצת יהדות, הוא היה בונה מקוואות וחיידרים, הוא היה איש מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד עמוק. ובאחד הפעמים שהוא יושב בכלא, ישב איתו אסיר שטען שהוא לוליאן. האסיר הזה טען שהוא יכול להיות על חבל בגובה. באחד ההפסקות באמת קשרו לו חבל בגובה והוא הלך בחבל, הלוך וחזור. כל האסירים למטה שורקים לו וזורקים על הדברים, הוא זורק להם חזרה והוא עושה הלוך חזור על החבל. כשהוא ירד למטה, אז התפתחה שיחה בינו לבין רמנדל, מה הקטע הכי קשה בללכת על חבל? Okay. ורמנדל ניסה להגיד, כשאתה מתחיל, אומר לו לא. אומר לו, כשזורקים עליך דברים, כשזה, לא. אומר, כשצועקים עליך, אומר גם לא. אבל לוליאן אמר, הקטע הכי קשה ללכת על חבל, זה כשאני מסתובב. למה? כי כשאני מתחיל, יש לי נקודה מול העיניים. כשאני חוזר, יש לי נקודה מול העיניים. כשיש לי נקודה מול העיניים, שום דבר לא יכול להסיט אותי. אבל כשאני מסתובב, אין לי נקודה, וזה הרגע שאני יכול ליפול. אמרתי לי, אשתי, אנחנו צריכים לשים לעצמנו נקודה. להביא את הילד לבית ספר רגיל של הרבה. זה היה הנקודה. אמרו שאנחנו עזועים, אמרו שאנחנו בהכחשה, אמרו שאנחנו משוגעים. היו אנשים שנתקו איתנו קשר בגלל ההחלטה המטורפת הזאת שלנו. עברנו טלטלות שאני לא מאחל לאף אחד.
מה עשיתם בפועל?
בפועל מה שעשינו זה בעצם הבנו שהרפואה הקונבנציונלית יכולה לעזור, אבל לא עד הסוף. פנינו לרפואה שהיא לא קונבנציונלית, ניסינו את כל הניסיונות האפשריים, צברנו ברוך השם כל כך הרבה ניסיון שהיום אני מייעץ למשפחות אחרות בארץ ובעולם. וכשמנדל היה בן 10, הקדוש ברוך הוא ראה שטיפלנו בו כל כך טוב, אז אחרי 3 ילדים הוא שלח לנו עוד אחד.
עוד אחד מה?
עוד אחד דומה למנדול. ואני, אחרי הלידה אני אומר לאשתי, תראי איזה קטע איך הוא דומה למנדול, תארי לך מה זה לגדל את מנדול בלי כל הסיפורים. אבל הקדוש ברוך הוא החליט אחרת, וגם הוא עם סיפי. אבל פה אנחנו כבר עם ניסיון, הקדוש ברוך הוא ידע לה לשלוח, כי מה שנקרא, אנחנו בעלי ניסיון. זהו, מנדול, בעקבות הלידה של שלמה דוד חי, קראנו לו, שזה גם היה סיפור שאפשר לראות על המסך עם המשקפיים. בעקבות הלידה של שלמה דוד חי, ומשבר שאני עברתי, שכאילו אלוקים פעם אחת ממילא, למה פעמיים, כאילו, למה אני אשם? אז למה המשפחה שלי צריכים את זה? אז החלטתי שאני בעצם מתחיל להיכנס לנושא של אבות לילדים מיוחדים. עד היום אין ארגון
זה
בארץ.
זה עזר, לקחת את זה כשליחות, לקחת את זה כמשימה. זה נותן כוחות באמת?
אז אני אשתף אתכם בסיפור. כאשר הסתבר לנו שגם שלמה דוד חי הוא ילד מיוחד, ופה אנחנו נצטרך עוד הפעם את אותו תהליכים של ניתוחים ורופאים, ופחות פה אנחנו יודעים את מה לעשות. אני נשברתי, אני בן אדם. ובאחד הפעמים שעליתי לרבי שמעון, אנחנו גרים היום במירון, ועליתי ברגל להתפלל שחרית רבי שמעון, עליתי יותר מוקדם, ופגשתי שם יהודים מכפר חבד. שבהתחלה לא היה לו נעים, אבל אז הוא אמר לי, תשמע, אני זוכר מה עברת בתור ילד, וכשיצא לך הבן הגדול, אמרתי, מה אלוקים רוצה ממך? אבל ועכשיו שמעתי שיש לכם עוד אחד, אני בכלל לא יודע. אבל אני יודע דבר אחד, שכשיצא הילד הגדול, אתם יצאתם החוצה לעולם. זאת אומרת, אנחנו בזמנו, לפני 22 שנה, זה היה, איך אמרו לי בבית כנסת, תשאיר אותו, תשאיר אותו בבית, שלא יפגע בשידוכים של שאר הילדים. ואני אמרתי, אין כזה דבר. אם הקדוש ברוך הוא נותן לי משהו, זה לא בשבילי. הקדוש ברוך הוא נותן לי משהו כדי לצאת החוצה. כדי שאני מהניסיון שלי יוכל לעזור הלאה, יוכל לצאת הלאה. ואצל שלמה דוד חי, מה שבעצם עשינו זה לקחנו את זה צעד אחד יותר קדימה. בעצם אמרתי, תשמע, צברתי ניסיון, למה אני צריך לשמור את זה לעצמי? אז אנחנו היום עושים שבתות לאבות לילדים מיוחדים, שזה אומר רק אבות, המשפחה נוסעת, ואני מביא אבות, 20 אבות, 16 אבות, אלינו למירון, עושים סוף שבוע לאבות, ותמיד האבות יוצאים תובנות ויוצאים עם זה, כי בדרך כלל האבות הם האגוז הקשה בכל הסיפור הזה.
גם מנדי אני יודע שהוא מזכה רבים,
נכון? כן, עכשיו מנדי.
נשמע קצת מנדי. מה מנדי? איך, מה אתה, אתה יש לך בית חבד, הבנתי, ביוטיוב אתה.
כן.
יפה מאוד. אתה מזכה את הרבים ככה?
כן.
כל הכבוד.
מה אתה עושה? מה אתה עושה בבית חבד?
רגע.
בסדר, תעזור את זה. רואים אותך, כן?
אני פתחתי את הבית חבד כי... כי בזמן של הקורונה הכל היה בזום.
יפה מאוד.
הכל היה וירטואלי.
כל הכבוד.
החלטתי לפתוח בית חב"ד ביוטיוב.
כל הכבוד. ואתם מה ישמע? שיחות ו...
כן.
מנדול גם עושה התוועדויות.
מה אתה אומר?
נכון. מנדול גם מעביר שיעורים.
מה הנושא שאתה הכי אוהב?
על הרבי.
וואו. וואו. איזה תכונה מהרבי אתה רוצה לאמץ לעצמך? מנדי כמו הרבי, במה?
הכל.
הכל, וואו, וואו. שמעתי שאתה גם מניח תפילין על אנשים?
כן.
כל הכבוד, חבדיק אמיתי. כל הכבוד.
ינצלי... סיפור עדכני על ה...
כן.
שאני... אני הייתי של הרב מרדכי אליהו בהילולה שלו. אז הייתי שם... אז הייתי שם כל הלילה.
וואו.
ובבוקר אני חיפשתי אנשים להניח להם תפילין.
לא היית עייף.
לא?
כל הכבוד.
אבל כולם אמרו לי שהם כבר הניחו.
סביבה של צדיקים.
ואז פתאום מישהו הגיע אליי. ושאלתי אם יש לי תפילין להביא לו.
וואו.
אז אמרתי לו כן, והבאתי לו. ואז אמרתי לו, נשאו הבן אדם הראשון שאני מניח לו. כי אני כל הזמן חיפשתי אנשים. אז הוא אמר לי בדיוק ההפך. אני כל הזמן חיפשתי אותך.
וואו, איזה יופי.
כן.
אז הרב יוסף חיים, מה באמת אתה מייעץ ללהבות? מה אתה אומר לך שבעצם התמודדות?
תראה, קודם כל, שאני לא אשכח, מי שרוצה סרט על מנדול, שנקרא שומע תפילה. אפשר למצוא את זה ביוטיוב, שזה סרטון שמחזק הרבה מאוד אנשים, כן.
מה היה שם בסרטון הזה, באמת?
בסרטון בעצם אנחנו מספרים את כל הסיפור, וגם שם מראיינים את מנדול כשהוא עדיין היה קטן וחמוד, עדיין חמוד. וזה סרטון מאוד מאוד מרגז, מאוד מחזק. מה שאני אומר לאבות כאלה זה ככה. בטיולים השנתיים שלי, כשהייתי נער ובחור וילד, אז היו נותנים לי לסחוב את הציוד הכוון. כי אני הייתי, מה שנקרא, בעל כוחות. הקדוש ברוך הוא לא מוריד סתם נשמה למשפחה. אם הוא הוריד את זה לכם, סימן שיש משהו שרק אתם יכולים להתמודד איתו. אף משפחה אחרת לא יכולה. למה? תשאלו אותו. אבל אם הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בכם את הנשמה הזאת, סימן שיש משהו שרק אתם יכולים לתת לנשמה הזאת. ורק אתם יכולים להתמודד. אני אספר סיפור. פעם לקחו אותי לאיזשהו דווקא מהבני דודים, לא יהודים, שנולד להם ילד ומאז האבא שבור בבית והפסיק ללכת לעבודה. וחבר משותף, בוא תרד איתי אליו לכפר, בוא נשב אצלו. באתי אליו, התחלנו לדבר, ואז שאלתי אותו כמה כסף הוא נתן בחתונה של אחיו הגדול. אז הוא אומר, בחתונה של אחי הגדול, אני הייתי בן 16, נתתי 1,800 שקל. אז המשכנו את השיחה ודיברנו, ואז אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה עסקה, תמכור לי את הילד שלך. אני מוכן לתת 10,000. אמרתי, יודע מה, 20,000, בוא נסגור. הוא היה מזועזע, הוא לא הבין. אני הגעתי עד 100,000, 200,000, הוא כמעט זרק אותי מהבית. ואז אמרתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, איך היית מרגיש אם האח שלך היה לוקח את 1,800 שקל האלה, וזורק לך לפרצוף ואומר לך, זה מה שנתת לי? מה, תן כמו שצריך. מה, זה נתן לי 10,000, זה נתן 20,000, תן כמו שצריך, למה אתה נותן לי רק 1,800? איך היית מרגיש? הייתי מרגיש לא טוב. אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, ואתה זורק לו את זה, אומר, מה נתת לי? לך. אתה יודע כמה זוגות מחכים לילד? כמה זוגות צריכים לעבור תהליכים שיהיה להם ילד? נתן לך את זה? תגיד תודה. כי אם הוא נתן לך את זה, סימן שאתה יכול לסחוב את זה. הקדוש ברוך הוא, יש ביטוי שאומר שהקדוש ברוך הוא לא נותן אגוזים למי שאין לו שיניים. ואני אומר שאם יש אגוז שאתה חושב שאתה לא, תצמיח שיניים. תצמיח שיניים. יהודי יכול להצמיח שיניים. מדהים. יהודי יכול להקים מציאות חדשה. יפה. זה רק יהודי יכול. ויהודי יכול לעשות זה, ויהודי צריך לעשות זה.
יפה. מנדי, אני רוצה להגיד תודה רבה שהייתי מצלנו. אז תודה רבה, יאו, יוסף חיים. מנדי, כל הכבוד.
רגע.
שידור חי.
כן, שידור חי. קבוע. אופה.
אני... אני רוצה להעלות את המודעות
לדעת
בריונות ברשת.
וואו.
אני שמעתי על נער בן 15.5 מכפר אדומים זה התאבד בגלל בריונות ברשת.
אני חושב שניקח את זה לתשומת ליבנו, תראו עד כמה הדבר הזה חשוב, בריונות ברשת, לצערנו הרב, תחשבו שיש ילדים שמעלים דברים, כותבים דברים, מצלמים דברים, בסך הכל רוצים שיעריכו אותם, שכל מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. אפילו לא הייתי אומר, באהבת לך כמוך. בוא, לאהבה נעבור שלב הבא. מה ששנו עליך, אף אחד לא היה רוצה שיכתבו עליו משהו לא יפה. תראו עד כמה אפשר להגיע חס מזה, ילדים צעירים שלא יודעים להתמודד עם דבר כזה. אז מני, תודה רבה שהעלית את זה, כל הכבוד, ממש כל הכבוד, תודה רבה. רב סבחן, תודה ששיתפת אותנו.
תודה רבה, תודה רבה ששמנתם אותנו.
חבר'ה, זה זכות שלנו. לגדל שיניים. לגדל שיניים, נהיה חזקים, ותזכרו שהקדוש ברוך הוא לא נותן מתנות למי שלא יודע אולי להעריך, ושנזכה להעריך את המתנות שלנו, לדעת להכיר אותם בצורה נכונה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לכם, נתראה, נשתמע, תוכנית הבאה.